הכי שאלתית פה, נכון? מה הקטע של כל הפרשות האלה? תרומה תצווה, התרגשנו בציווי המשכן, קראנו על כל הכלים, הבנו, נגיד שהבנו, איך כל כלי בנוי, איפה הוא עומד, איפה הוא נמצא. אני מודה שזה שלא למדנו פרשת כי תישא עדיין יושב לי על המצפון. קשה.
למה למדנו?
כי למדנו מאמר הדור במקום. לא, כי פשוט פרשת כי תישא היא פרשה כל כך יסודית. אז אני מקווה שכולם השלימו אותה בוודאי. כולל. מאוד, נכון, אני אחת הארוכות.
אני לא כדאי שלי, שזה לא פייר, ואז הוא אומר, סליחה, אני עושה שניים נקרא ואיך התרגום.
יצאתי בזול. אז אני מקווה שכולם קראו הרב אבינר, שיחות הרב צבי יהודה, שיחות הרב נבנצל, לפחות. אני מקווה שכולם השלימו את פרשת כי תישא, פשט, רש"י, הרב צבי יהודה.
אני כל בוקר עושה.
סליחה, באמת, יש לי ציפייה שאנחנו מתקדמות עם השנה.
נסענו לדברים אחרים.
נסענו. זה כי תיסע, זה תיסע, תסחר, לא תיסע.
אז אנחנו נסענו.
טוב, אבל באמת, תדעו לכם, שנה הבאה אנחנו נעשה השלמה. כולם באות, זה בחופשת סמסטר. חופשת סמסטר, שנה
הבאה. אין לך לתת שכולנו לומדות לבית גבוהים.
כולם באות בפרשת כי תיסע לשיעור פרשת שבוע.
סגור.
סגור?
סגור.
יופי. מכורה מזכירה לכולם.
ברור, אם יכולה לזכורת, תזכיר לכולם.
טוב, אבל באמת אנחנו שוב חוזרים לשאלה, אז למה, אנחנו כן עמדנו על זה טיפה, אתם זוכרות, כשדיברנו בפרשת תרומה, בעצם אמרנו קצת, כיוון אחד של תשובה, שאמרנו שיש את הציווי על הקמת המשכן לפני חטא העגל, אפילו שכרונולוגית, מבחינת סדר הזמנים, אני מזכירה לנו, נכון? יוצאים ממצרים, מגיעים למדבר, נקרא ים סוף, הולכים 40 יום להר סיני, משה רבנו עולה על הר סיני, זה פרשת יתרו, טוב, מקבל את התורה, יורד, חטא העגל, נשברים הלוחות, כאילו לפי הסדר היה צריך להיות יתרו כי תישא, הוא עולה עוד פעם 40 יום, מי"ז בתמוז, עד ראש חודש אלול, להתפלל לקדוש ברוך הוא שימחה לישראל, ואז יש את זה שהוא נמצא בנקרת הצור, והשם עובר על פניו, ו-13 עמידות, וירד וקרא נור פניו, זה מה שהפסדנו בכי תישא, אתם מבינות?
כן, מה שהפסדתם?
הפסדנו כולנו.
אני אומרת לכם, לא הייתי.
לא הייתה. היית במאמר הדור, אני זוכרת אותך פה.
לא
היית, אני זוכרת ששאלת משהו, טוב, אולי דמיין. לא נורא. נכון? ואז משה רבנו יורד עוד פעם, אומר לעם ישראל, עכשיו אני הולך לקבל לוחות שניים, עולה בראש חודש אלול, נשאר שם עד יום כיפור, יורד, ובמוצאי יום כיפור, זאת אומרת, סליחה, לא במוצאי, יום אחרי יום כיפור, יש את פרשת תרומה, בסדר? ואז יש את הציווי על המשכן, ומיד אחר כך יש תרומה תצווה ויקל פיקודי. זה הסדר, מצווה על המשכן ובונים את המשכן. ואז אמרנו שהקדוש ברוך הוא שם לנו בתורה, אחד הפירושים, למה הוא משנה את הסדר, זה מה שדיברנו בפרשת תרומה, אני רק מזכירה את זה בקצרה. כן, כדי שלא נחשוב שהקמת המשכן הייתה פתרון להגשמת האלוקות שעם ישראל ניסה לעשות בחטא העגל. אני אומרת את זה בסיסמאות, כי כבר דיברנו על זה הרבה. בסדר, אלא להגיד לנו שלכתחילה יש מקום למשכן, יש מקום למקדש, גם ללא חטא העגל, ולכן הוא מפצל את הציווי לפני חטא העגל, את הביצוע אחרי חטא העגל, וכן יש שינויים קלים, דקים, בין הביצוע, בין הציווי לביצוע, שאנחנו לא נעמוד עליהם עכשיו, אבל עדיין נשאלת...
כאילו פרטו לנו את הכל בהתחלה, אז פרטו לנו את הכל שוב, למה?
נכון, אז עדיין מכורה אומרת, אז למה צריך לפרט את הכל שוב? אז תפרט פעם אחת בתרומה תצווה לפני פרשת כי תישא, ואז תגיד, עשו כמו שהשם ציווה אותם. כל הכבוד, זהו. נכון, אנחנו כל הזמן אומרים שבתורה אין מילה אחת מיותרת. מקודם שאלו פה אדר וטלוש למה זה כל כך מפרט על הציווי של המשכן. תחשבו על בריאת העולם, פרק א' בחומש בראשית. כמה פסוקים על כל יום. כל העולם כולו נברא, כל היקום נברא. בקושי שלושת רבעי פרק מפרטים על זה. על המשכן ארבע פרשות, ועוד חוזרים על הציוויים פעם אחרי פעם, איך אתם מבינות את זה?
ועוד המשכן זה לא כאילו, זה רק הרבה
משכן. לא, זה כל מה שהיה במשכן זה הלך למקדש. נכון?
אז כשבנו את המקדש בנו רק את הקליפות.
אז זאת אומרת, זה השותפות שלנו, אז אנחנו מה? אז למה זה לא מספיק בתרומת עצה, ולמה צריך לפרט גם את הביצוע? שנדע איך עשו את זה בפועל?
לא, אולי גם כי החשיבות של מה שאנחנו עושים, זה כאילו חשוב להשם כמעט יותר ממה שהוא הקים כאילו את העולם.
זה באמת המשכן בסוף, המקדש, המשכן, זה באמת התכלית שלשמה נברא העולם, נכון? העולם הזה לא קם, גם, בוודאי, שכל עשב ועשב אומר שירה, נכון? מכירות פרק שירה? קראתם פעם? איך הצפרדעים מקרקרות, ואיך החגבים, ואיך הגרגירי חול.
זה לא
שיר. מה,
זה
לא שירה?
שירה
חברון. לא שמעתי מה את שרה. פרק שירה כל יום?
תארי לזה שכמה מופתעות. מה זה?
פרק שירה בעניין. זה בעצם פרק שירה. יש איזו אמירה, זה נראה לי בתנא דבליהו, שכל חלק מהבריאה הוא לא נברא סתם, אלא הוא נברא, כמו השמיים מספרים כבוד אל, כל חלק בבריאה הוא נברא כדי לפאר את שם השם. אנחנו לא שומעים אותם מפארים את שם השם, אבל זה ממש פסוקים איך לכל חלק בבריאה, מה היא אומרת, איך היא עושה את התכלית שלה, בקיום שלה, בזה שהיא אומרת שירה לפני הקדוש ברוך הוא, שזה משהו שכאילו הוא קורה ברובד אחר מהקיום שלנו, מהשמיעה שלנו, אנחנו לא שומעים את זה, אבל זה הקיום של העולם, וזה מאוד יפה, תקראי את זה פעם. אז יאללה, תעשו חברו אותה, בחורה באדם. לא, יקראו ביחד, יתרגשו מכל ה... הדברים. אבל שנייה, אני חוזרת שנייה למשכן. הרש"ר הירש כותב, א', באמת הרבה מאוד מהפרשנים שואלים את השאלה הזאת. שוב, בגלל המקום הזה שאנחנו יודעים כמה כל מילה בתורה היא חשובה. הרמב"ן וגם האור החיים, הם ממש מדגישים את הנקודה, כמה חביבה מלאכת המשכן על הקדוש ברוך הוא, כמה באמת, כמו שאמרתם, זה התכלית של הבריאה. שיהיה את המקום הזה שמחבר שמיים וארץ. כמה דיברנו על ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כמה באמת זה התכלית של הבריאה, שיהיה מקום בעולם הזה שמחבר את הרוחני והגשמי. כל ההתמודדות שלנו שמנסה ועובדת קשה לתת מקום למציאות הרוחנית בתור השלטת בעולם הזה, היא יונקת כוח מהנקודה המסתרת הזאת בקודש הקודשים, באבן השתייה, שממנה נברא העולם, ושם בעזרת השם עתיד לעמוד בית המקדש. המקום הזה הוא מחבר פיזי, אמרנו את זה כמה פעמים, עוד נגיד את זה הרבה פעמים, פיזית, כל מי שהגיע לשם, כל השאלות האלה על הימצאות השם בעולם, אם הטוב ינצח, אם העולם הזה באמת הולך אחר הרוח או אחר החומר, היו בעינם. המציאות שם הייתה התאמה מלאה, ממש הרמוניה שלמה בין החומר לרוח. והחומר לא רק שהוא היה בהתאמה עם הרוח, הוא היה הבמה שהכי הכי מדגישה את הרוחניות, נכון? אמרנו את זה פעם, שבנות אשר שהן היו הכי הכי יפות, ניתנו לכהנים גדולים. למה? לא כי הכהנים הגדולים, לא היה חלילה פה איזה הרמון נשים באווירת פורים, ובחרו להם את הבנות הכי יפות מלא יודעת מה. אלא שהביטוי החומרי הכי מושלם, הוא הפלטפורמה, הוא הבמה הכי מדויקת לבטא את השלמות הרוחנית. זה הפסגה של העולם, שהחומר והרוח... בטוח הרבה דיברו על זה.
אני דיברתי.
אני הזכרתי את זה כמה פעמים בחיי, אני
לא אוהבת את זה. שהבת של הכהן הגדול הייתה הכי יפה.
אנשים של הכהן, הבת אני לא יודעת.
איזה דיבר על יופי?
נינה סטן, זה גנס.
הרב שחר יהוד.
אז זכיתי לכוון לדעת גדולים. תראו,
מה הוא אמר לנו?
נגיד את זה גם במאמר מוסגר.
מסלים לך, מסלים לך.
לא, אני ראיתי חשיבו.
בטח, זה זה, כן. הקודש לחול, החומר והרוח.
אז לא שומעים עשרה ימינו.
נכון, בדיוק. תראו גם שזה מדהים, נכון, תמיד הפרשות האלה, תרומת הצווה והקל פיקודי, הם נופלים באזור פורים.
ודאי,
הם שובבים. שובבים נגמרו, במשפטים.
מה זה מין שובבים?
איזה ספרדיה את מכורה?
משתכנזים.
לא, זה לא רק של ספרדים.
בזה זה, אני לא מאמינה.
אח שלי נולד בתעני דיבור באמצע השבבים, מה אני אעשה? איך אני יכולה לזכור את זה? אמרו לנו ככה.
מה? אוהבים לא מדברים חודש?
לא, לא. כזה שלי שמרה לנו. היא הייתה בתעני דיבור. לא, 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 זה לא רק של ספרדים. זה פשוט חלק.
גם אוכלים וגם שותקים?
לא צמים, רק שותקים, עושים תענית זיהוי.
לא, הם רק שותקים סעודה, אבל...
זה שבוע, שבוע.
ראית פעם חרדים?
וואי, בנות שלי, אתם...
נשפצות.
הימים השבבים הם לא רק לספרדים, פשוט ספרדים מאוד אוהבים מילולות. ומאוד אוהבים תענית דיבור. נכון, אני בעד. אז אני רק אגיד שימים
שבבים...
העניין שלהם זה תיקון של מידה, כאילו, תיקון של שמירת העיניים, שמירת הלשון, שמירת הברית, זה כאילו לקחת את החומר דווקא בימי החורף, שאין בהם הרבה חגים, נכון? תחשבו מי חנוכה...
קיצור, חסר להם סעודה טובה, אז נמצאים.
נכון, מה לעשות? לא, כי עושים גם הרבה, עושים בערב שבת, שירת הבקשות, משהו כזה, חזק. שובבים זה שמות בעירה, בוא בשלח. לא, התענית דיבור הייתה מהבוקר, כל שני וחמישי, מהזריחה עד השקיעה.
לא, אמיתי, וואו, מי עושה את זה?
ממתי? דודים שלי היו עושים...
מהזריחה עד השקיעה? לא, הייתי קמה
בשני וחמישי. לא, זה בשבוע של...
כל שני וחמישי?
חוץ מזה, יש כמה, זה שאלה תימוזיים. קיצור, בנות, בואו, אנחנו יכולים לעשות גם, תעשו משמרות שמירת הלשון. לא צריך אף אחד, זה מנהג.
ביום כיפור מסוימת משלטים, אני בתענית דיבור, לא לדבר.
נו, מהמם.
אנחנו ביום כיפור עשינו פה.
נו.
כל מה שחיקי על זה.
נכון.
מה יש כן?
אני בעד.
גם אני, ויש דבר ש...
תדעו לכם שאני, בילדותי, אני רוצה לספר לכם שכשאנחנו היינו ילדים, ההורים שלהם עושים תענית דיבור כל יום כיפור. ככה אני גדלתי, אני חשבתי שזה חלק... אוכלים ממתקים. ממש, זה היום, עם כמות ממתקים בלתי מוגבלת, הם כל היום היו שותקים. עד היום, הם לא מדברים. כאילו, אבא שלי כבר לא מדבר בכללי, אבל אמא שלי גם, לא, שקט. כל יום כיפור, מהזריחה, עד מוצא יום כיפור, זה דבר מדהים.
גם אבא שלי לא מפסקת.
לא, הם התחילו מתחילים בבוקר. תדעו לכם שזה ממש חוויה מדהימה לעבור ככה את יום כיפור. בכללי צריך למעט בדיבור ביום כיפור. אז כדאי לכם. תנסי, תנסי. ביום כיפור זה מיוחד. רגע, אבל רציתי להגיד שתראו איזה... שנייה, שנייה, עליה, תראו לי. זהו. אני הבאתי עוד מקור שנלמד, בסוף לא נספיק לדבר על שקלים. השבת זה פרשת שקלים, מי שפספסה. כן. מתחילים.
מה זה פרשת
שקלים? אז רגע.
אוקיי.
שנייה, אז אמרנו שעוד לא ענינו על העניין של המשכן של החזרה. אז קודם כל אמרנו שהרמב"ן וגם האור החיים כותב, שמתוך חיבתם, מתוך שהמלאכת המשכן היא כל כך חביבה לפני הקדוש ברוך הוא, הוא חוזר אליה, גם בציווי וגם בביצוע, כדי שנבין כמה מרכזית מלאכת המשכן בקיום של העולם כולו. זה לא עוד, שום דבר בתורה הוא לא עוד דבר. אבל אפילו בתוך התורה יש מדרגות, והמשכן, המקדש, זה הפסגה. לשם אנחנו שואפים. הרש"ר הירש מרחיב ואומר, אמרתי לכם את זה שבשיעורים של הרב קשתיאל, בספר הזה של השכחתי איך קוראים לו? לא, אהבה, שיש ספר לכל פרשה, לכל פרש. כן, תודה. אז הוא ממש, בפרשת תרומה ותצווה, הוא ממש עובר דבר דבר וכותב גם בנפש האדם, גם במקום העולמי, כאילו איך כל כלי ממלאכות המשכן הוא מתקן את העולם. והרש"ר הירש כותב, זה לא הרש"ר הירש כותב, יש מדרש על תהילים, על היווצרות האדם, בממש יש שם הקבלה איך האדם הוא עולם קטן, ואיך המשכן הוא ממש היה תבנית שלפיה נברא העולם. כל דבר במשכן הוא, יש לו ממש מקבילה בעולם כולו שהוא מתקן. זה כאילו הולך העולם, המשכן, האדם. והכל שם זה ממש בהקבלה, איך כל פרט הוא מתוקן על ידי אחד מהדברים במשכן. ולכן התורה היא כל כך מעריכה בכל הפרטים האלה. לא רק כדי לספר לנו על התיקון, אלא השליחות שלנו זה התיקון. השליחות שלנו זה להבין את הדברים האלה בעומק שלהם. אני לא לומדת פנימיות התורה, אבל חכמנו שלומדים, הם מלמדים אותנו איך כל אחד מפרטי המשכן הוא מתקן את העולם. ולכן הציווי חשוב והביצוע חשוב. עכשיו נגיד עוד תשובה. כן.
איך כאילו כל כלי מתקן את העולם, אם זה מכשור עולם
מתוקן כשבילי לדבר. נכון, זה ממש בהתאמה. אבל גם כשאת רואה, ראינו את זה, נכון, הגאולה השלישית, בעזרת השם, אני לא יודעת איך זה, אבל כתוב שהיא תהיה הגאולה האחרונה. אבל שני בתי המקדש בסופו של דבר הם נחרבו. כי עם ישראל לא הצליח להכיל את הקדושה הזאת בעולם. לא הצליח להביא את העולם כולו, לחוות, לחיות, להיות בקדושה הזאת. גם כשיש בית מקדש, יש לנו עבודה רוחנית. זה לא הישג חד פעמי, קנית, יאללה בית, צי לחופש. צריך כל הזמן לעבוד על המקום הרוחני, שהעולם ימשיך להיות בפסגה הרוחנית הזאת. אז בוודאי שהתיקון הזה ממשיך. בסדר? העולם צריך להגיע למדרגה מסוימת, ואחר כך העולם צריך לשמר על המדרגה הזאת. אז כל הזמן אנחנו בעבודה הזאת. בטח עכשיו, כשהמשכן נבנה, העולם מתרומם אל המקום הזה.
אבל אנחנו צריכים לשמור רק להגיע, המדרגה הזאת
רק לשמור עליה? בעוד, יש עוד אין סוף לקדושה. הקדוש ברוך הוא אין סוף. אנחנו כל הזמן יכולים להתקדם במדרגות של לאן העולם הזה יכול להגיע. לגמרי.
אז אנחנו בעצם ללמוד כאילו על כל כלימה ומבטא
בתיקון למקדה שלך. זה מדרגה לא נמוכה, נגיד את זה ככה. אנחנו יכולים להתחיל לקרוא רש"י בתור התחלה. אחר כך לעבור לרמב"ן, אבן עזרא. בואי, לאט לאט. אבל כן, בוודאי שאפשר להתחבר רעיונית. נגיד דיברנו על זה שהבגדים של הכהן הגדול, כל הפרשאות של הבגדים, מי שרוצה, נראה לי שבשלב הזה בשנה כבר אפשר להעמיק יותר במידת הצניעות, גם פיזית, גם לבושים, גם דיבורים, גם איפה אני בכלל. אז כל העניין הזה של בגדי כהן גדול, זה ממש, זה המקור לכל הצניעות בלבוש, לכל המהות הזאת של לבושים. יש לנו לאן להתקדם, גם אם לא נבין למה בדיוק המנורה הייתה בדרום והשולחן היה, כן. והשולחן היה בצפון, והארון בקודש הקודשים, יש שם הרבה סתרי תורה. אבל אנחנו יכולים, עוד יש לנו מה להבין עוד לפני זה. בסדר? נראה לפחות לי. מה רצית להגיד?
נכון, אני חושב שכאילו יש תמיד בעניין מתעלות קשר מוסף, אבל אם גם אנחנו, פשוט לא
נמוד, מה נעשה פה כל היום? שעמם, הפוך. איזה כיף יהיה. ואיתן נגע לשם.
מה
אני לא יודעת, לא גילו לי.
כמה שקודם נגיע לשם?
לא, כאילו, מה את מעמד?
אני באמת, א', אני לא מבינה איפה כולם יהיו. טכנית, איפה כולם יהיו? איפה הם יגורו?
אולי כבר לא יהיו.
בנגב, את אומרת. כן, לגמרי. ארץ ישראל השלמה.
אולי אני רק נשמות.
אני לא יודעת, באמת, אני לא יודעת.
לא, אבל זה קצת מבאס.
זה כאילו קצת גם לא נתפס.
זה שאלות לרב חנני, מה את שואלת אותי שאלות? מה הוא אמר?
הוא מחזיר שאלה. מה את חושבת? אני שואלת אותך, אני לא יודעת.
תגידי לו, סליחה, אני שואלת אותך, אני לא יודעת. סתם, אני אגיד לך משהו תלוש, אני לא יודעת אם זה יתאים לך, התשובה הזאת יש לי הרגשה שלא. אבל אני מרגישה שבכללי, בעולמנו, יש לי עוד כל כך הרבה להבין ממה שפה, שמה שיהיה אחר כך...
נשאיר לך.
יבוא תשבי ויתרץ קושיות. אני יודעת שזה לא מתאים לך, לכן אמרתי מה שלי עונה.
רוצה
לשמוע משהו
שתסבר לך בצורה?
לא עכשיו, אחר כך תספרי לה. רגע, אני רוצה לענות עוד תשובה. מה?
אבל אם אמרת
שאנחנו עושים
גדולים בית יכולים להבין את הקטע של הקטע של העבודה, אז כמעט שמה אתם יכולים לתקן את העולם?
לא, חלילה. את תתקני קודם את האזור שלך. לאט לאט, מה אין מדרגות בחיים?
אבל בא לנו כבר קרה.
כל רופא הוא יכול לעשות ניתוח מוח עכשיו 8 שעות?
לא.
לא? נכון? למה רופא יכול להתמחות, ללמוד 20 שנה להיות מנתח? יש, את יודעת, יש 2 כאלה בארץ. יש ניתוחים, אני יודעת, כי בדיוק גיסי היה צריך לעשות משהו כזה. יש 2 בארץ, אחד ברמב"ם, אחד בהדסה עין כרם, שעושים ניתוחים מסוימים במוח. מה לעשות? למה על זה אנחנו, כן? למה על זה אנחנו לא מתפלים? גם בעבודה רוחנית יש מדרגות, יש מדרגות רוחניות שאני לא יכולה, אני אפילו בקושי אקמול נותן מצחת לילדים שלי אנטיביוטיקה, אנחנו עושים עם מבצעים ופרסים, נכון? יש מדרגות בחומר וברוח. אני מופקדת על הגזרה שלי, אני יכולה להתפלל שהשם ימלא את הארץ, דע את השם כמים לים מכסים, שהגע לעיניי והביט הנפלאות מתורתך, שאני אזכה להיות במדרגות כל הזמן יותר עליונות, אבל לאט לאט, בסדר? זה פסוק. כאילו שהשם יגלה את עינינו ונצליח להביט נפלאות מתורתו. בטח שזאת התפילה שלי. התפילה שלי שזה לא יהיה רק פה, שזה יהיה פה ובמעשים ובלב ובאמונה ובביטחון ובמידות כולם. בסדר, לאט לאט אני צריכה להבין שהעולם הוא בנוי במדרגות. שום דבר לא נכון, עולם נברא בעשרה מאמרות, לתת שכר לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. אנחנו צריכים להבין את זה שההדרגתיות היא חשובה פה. וזה בדיוק התשובה לשאלה הבאה. לא רק ההדרגתיות, אלא העניין של המלאכה. הפרשה שלנו, החקצתי לך את התשובה, אבל לא נורא. נכון, הפרשה שלנו במה היא נפתחת? מה הפסוקים הראשונים שלה? ויקל השם את משה את כל העדה, ואז מה הוא אומר להם? כבר שכחתם?
על השבת.
נכון. מה השבת?
איי, עם האש.
ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת. ואז נכון, הוא אומר, לא תבערו ראש בכל משבותיכם. ואז פוצחים ב... איך זה נקרא עבודת המשכן? מלאכת המשכן. יש דיוק יפה שחכמנו מבקשים להסביר לנו. מה? היו יכולים עם ישראל, משה יורד מהר סיני, ועכשיו לבוא ברבק לעבודת המקדש. רוצים לתקן את חטא העגל, יאללה. איך אומרים? AMPM 24/7, עכשיו עובדים על המשכן, לא נחים לרגע. מה השם שם להם לפני? עצור. מה קודם למה?
שבת.
שבת קודמת למלאכת המשכן. שנייה רגע, לפני דקה מה אמרנו? שמלאכת המשכן היא הכי חשובה. זה התכלית שלשמה נברא העולם. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו פה לימוד מאוד מאוד חשוב. לעולם הזה יש תכלית. ואת התכלית הזאת צריך לבצע. ואת התכלית הזאת צריך לעבוד בשבילה. יש מלאכה. כשלכם אומרים עבודה, איזה אסוציאציה זה מעלה לכם?
עייפות.
עייפות. מה?
כסף.
כסף. כסף זה טוב. אבל מה עוד? מי אוהבת פה לעבוד?
אני לא
אוהבת כל הכבוד לבתמים. מזל שיש לך
לבתמים.
אני
אוהבת
לעבוד. אני אוהבת שאני איפה. היא לא בתמיין מסיבלת
לשמים. אז ברוך השם, אתם רואים שיש לנו
כל... יכול להדביק אותי ממך.
נכון, אבל רוב העולם... רוב העולם מחכה לפנסיה. בואו נהיה דוגריות, בסדר? רוב העולם... אין לו כוח! יש בביולוגיה חוק כזה, שמעתם עליו, ההומואסטזיס, שהבריאה שואפת למנוחה, נכון? אז מה התורה באה ואומרת לנו, תדעו לכם, אפילו אתמול דבורה אומרת לי, כזאת חמודה, אומרת לי, לא משנה, היינו בחנויות כשקנינו בגדים, ואז מלא חנויות, כולם מביאים את אותו דבר, אומרת לי, וואי, אמא, איזה קשה זה, כל אחד רוצה למכור, למה הם לא עושים חנות אחת שימכרו בה רק את זה, חנות אחת, למה צריכים את
כל עובדה?
מי אמרת?
דבורו שם, בתוקה הזו.
אישה?
לא, היא אמרה, למה כל החנויות מביאות את אותו דבר? את נכנסת, לא יודעת ממי לקנות, לא נעים לך, אז תקני מזה, אז תקני מזה, הוא רוצה להתפרנס, הוא רוצה... שכל אחד יביא משהו אחר.
די, איזה מתוקאי, וואי.
אבל תראו, יש פה נקודה מהותית. העולם הזה, מלאכה היא תמיד מה? יש בה הספק, יש בה תחרות, יש בה את העולם הזה, בצדדים הלא יפים שלו, של הרווחתי, לא הרווחתי, הוא מקנה באו, בכלל, אני זוכרת בתור ילדה, היינו הולכים לתל אביב לקנות דברים לבית ספר מקריית גת, עיר הבירה, היינו נוסעים לתל אביב, ואת רואה רחוב שלם של חנויות, זה ממש חרוט בזיכרוני, רחוב שלם של תיקים, זה בנווה שאנן, בדרום תל אביב, היום לא יודעת מי הולך לשם, אבל פשוט, מי מסתובב שם. כן. אבל אתם מבינות ממש התחושה הזאת שהעולם הזה זה הישרדות. עבודה, שנייה, עבודה זה הישרדות. באה מלאכת המשכן, בגלל זה הקדוש ברוך הוא לא מסתפק, אני לא יודעת, נראה לי, אולי, ככה פרשננו מציעים, לא מסתפק רק בציווי, והוא מכריח אותנו פסוק אחרי פסוק להיות איתו בביצוע. כדי להגיד לנו מה? מלאכה זה דבר נפלא. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. העולם הזה יהיה מתוקן אם אנשים יעבדו בו. מה השם מצווה את האדם הראשון בגן עדן? לעובדה ולשומרה. העולם הזה, נכון שאנחנו רגילים להסתכל על המלאכה בתור עייפות, בתור תחרות, בתור קנאה, בתור הספקים, בתור תנו לי לנוח, חלס. לא, זה לא נכון להסתכל ככה על המלאכה. המלאכה היא מלאכת המשכן. היא מפריחה את העולם. היא מביאה את העולם אל התכלית שלו. תסתכלו, זה מדהים איך נקרא כל מי שעובד במשכן חכמי לב. אף אחד פה הוא לא פועל שחור. אף אחד פה הוא לא פועל פשוט. לא משנה כמה אתה סוחב, כמה אתה עובד קשה, כמה אתה מתלכלך. אתה חכם לב, כי אתה בונה את העולם. אבל איך אני אחזיק את זה שהמלאכה היא בונה את העולם? איך אני אחזיק את זה שהמלאכה היא דבר מבורך, היא דבר שמתקן אם תהיה לי שבת? אם תהיה לי שבת, לא שבת ביום של הנוח, שבת בבוקר יום יפה, אמא שותה מן קופה, מכירות את השעות?
כן.
אבא קורא המון עיתון. לא, לא השבת הזאת, לא לכך התכוונו, נכון? אלא לשבת שהיא מעין עולם הבא, שאני יכולה להתחבר בחזרה לכל התכנים הרוחניים, שזה מעין עולם הבא, שאני מחוברת אל הקודש, אני מחוברת אל ריבונו של עולם, אני מחוברת אל התכלית, נכון? בסדר? אז כל מלאכת המשכן היא ממש מקפלת לנו את התכלית של העולם, את איך מבצעים את זה בעולם, את לאן אנחנו רוצות לקחת את זה בעולם הזה. עכשיו תקשיבו, רק משהו קטן, זה מה זה יפה, טוב? יש עוד מה להגיד על שבת, על... הרב צבי יהודה ממש מחלק את, את ההתבוננות על מלאכת המשכן, הוא כותב שיש בזה שלושה דברים שמרכיבים את המקדש. הקרקע, הבניין, הפיזי והכלים. וממש הוא מחלק את זה שבכולם קיימת קדושה. כשהיו בני ישראל במשכן, עוד לא הייתה קדושה של הקרקע, נכון? הוא כל הזמן נדד איתם. אבל אחרי זה גם בשילו, גם כשארון השם היה מונח באוהל היריעה, בקריית יערים, כאילו יש משמעות למקום. אחר כך יש משמעות למבנה, כמה התורה, זה דבר מדהים. אתם יודעות שהמשכן היה מכוסה ביריעה, שמבחוץ איך היא הייתה נראית? אפורה כזאת, שעממת. ומבפנים היא הייתה מה? כל הצבעים. של כל האורות אלים, עיזים, התחש, כל הדוגמאות הם היו מבפנים. וזה גם אמירה לנו. העיקר הוא איפה?
הפנים.
מבחוץ מי שהיה עובר היה נראה לו כמו איזה הנגר כזה מחוסה. אחד לא יודע מה יש שם. הקדושה, הפנימיות, זה העיקר. מה שמתבטא החוצה, אחר כך הוא זורח החוצה באופן רוחני. ואחר כך גם הכלים, שכלי המקדש הייתה להם את הקדושה, עמוקה מאוד שלהם, ובטח ובטח עבודת המקדש, שבעזרת השם תכף נגיע אליה, בחומה של היקרה. עכשיו אני, טוב, יש דקה. מה נספיק בדקה? לא יודע. מה? לא שמעתי עוד פעם.
החוץ
של המשכן
היה
אפור
פיני?
כן, זה היה אורות עיזים, זה לא הדבר הכי מרגש.
אבל המקדש כן היה.
נכון, נכון, כי המקדש זה קבע. המשכן הוא באמת היה, הוא במדרגה קדושה מאוד, עליונה מאוד, אבל היא ארעית. ואחר כך, נכון, בגלל זה הרב צבי יהודה מוסיף, כשהוא מדבר על המקדש, את העניין, את העניין של הקרקע, שזה אמרנו, אבן השתייה, מה שדיברנו כאילו על זה. טוב, יש פה משהו יפה על פרשת שקלים, השבת בעזרת השם אנחנו ממש מתקרבים לפורים, אני מקווה שהבטן שלכם מתחילה להתרגש. הנה, אנחנו מתחילות, את רואה? שקלים. מי שנכנס, אז מה עושים בפרשת שקלים? מצווים על השקלים, קראנו את זה לפני שנייה, זה הציווי על מחצית השקל, אבל תראו איזה יפה, הוא אמר פה משהו מה זה יפה. מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. רק כמובן שאת מחצית השקל מביאים למדרשה, הרי לא צריך לומר לי. זה ברור.
כמה זה מחצית?
אבא שלי שם עליי אבל.
אז תגידו שישים עליי אחר מדרשה, כל המשפחה.
למה שמונה?
שר לא מכינה.
לא, את אנחנו עושים שם את זה.
אני חייבת להביא את
פה. אל תדאגו, אני דאגו. בדיוק אתמול ישבתי עם ברכה חנה המקסימה והמהממת, עשינו את כל הלוז של פורים, עושים ביחד לרבנים ועושים הגרלה, כל אחת נותנת לחברה וביחד. אז יאללה, יש לנו חצי דקה. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. מה השמחה שמי שנכנס אדר? הוא שמחת הנדבה שהביאו בני ישראל בכל אדר השקלים. נכון אמרנו? שמה היה, לא אמרנו, כי לא למדנו את זה שבוע שעבר, אבל מה היה העניין של מחצית השקל? כל שנה, הקדוש, עם ישראל היו עושים מפקד. כמה יש בעם ישראל? כל אחד היה מביא מטבע, את אותו מטבע, מחצית השקל, ומה היו עושים עם הכסף הזה?
סופרים.
גם סופרים, אבל גם מה? כן, זה היה הכסף של קורבנות הציבור.
למדנו.
למדנו. אבל אחרת, שנייה. טוב, נגמרנו את משהו.
לא, זה מסוכן.
ואיתה, תראו איזה יפה, השפת אמת אומר, מצוות שקיבלו עליהם בשמחה, עדיין עושים. נכון, מחצית השקל, אפילו שאין לנו היום בית מקדש, לצערנו. אנחנו לא צריכים לאסוף כסף לקורבנות הציבור, ועדיין אנחנו תורמים מחצית השקל, זאת עדיין מצווה. ותראו איזה יפה, השפת אמת אומר, מצווה שבני ישראל עשו אותה בשמחה, היא נשארת לדורות. ברור, כל מצווה נשארת לדורות, אבל היום אנחנו מקיימים אותה, אפילו שאנחנו לא תורמים לבית המקדש, אז עשו אותה בשמחה, נכון? אתם קראתם את הפסוקים המעממים האלה, איך משה אומר להם, חלס, די, יש מספיק. תראו איזה תיקון זה לחטא העגל. בחטא העגל היה צריך לשנורר מהאנשים, אומרים להם, תביאו לנו את הזהב, הן אומרות, לא רוצות, אנחנו לא מצטרפות לעבודה זרה. הגברים מביאים את הזהב. במלאכת המשכן זה ממש התיקון של זה. מביאים, מביאים, כל אחד מביא, וזה לא התרומה הראשונה שהם תורמים. היה את מחצית השקל, היה את התרומה הזאת, והיה עוד תרומה ששכחתי מה היא הייתה. לא זוכרת, אבל זה כתוב בתרומה. ועד שמשה רבנו אומר להם, מספיק, 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 יש יותר מדי. הם עשו את זה בשמחה, זה נשאר לדורות.
אבל אני רוצה את זה מצווה, זה מצווה בכל מקרה.
נכון, אבל למה אנחנו עושים אותה היום? היום את לא מקריבה קורבנות, נכון? את גם לא תובלת כדי להתאר למקדש. יש כל המצוות שקשורות למקדש, אנחנו לא עושים אותן. אז למה צריך לעשות את מחצית השקל? הפרשת חלת, מפרישה וזורקת לפחת. כאילו, את לא מביאה את זה לכהן. הוא לא יכול לאכול את זה בקדושה, נכון? אנחנו עושים את זה כי זה נעשה בשמחה. וכל נדבת ישראל השמיים היא בשמחה. כמו שכתוב במשכן,